שלום רב למאזינים היקרים. כפי שהזכרנו בפעם האחרונה, נקדיש את שיחתנו לאותה מכה קשה שספג עם ישראל מבניו הסוררים, בראשם אותו האיש מחדש הנצרות, הלא הם אלו שעליהם תקנו חכמי ישראל את הברכה למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. מהו עניינה של אותו אמינות, אותה אמינות? בספר אורות, בפרק ישראל ותחייתו, מבאר הרב קוק זצ"ל את פשר תופעת הרשעה הרוחנית הנקראת מינות. וכך כותב הרב, יסוד הרשעה בא לבצר מקום לסיגי החיים למותרות. כלומר, לקלקולים הנובעים מהפרזה בתענוגות החיים. אותם הנותרות הנמצאים בהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה, ליתן להם גודל שלטון בתוך הטוב והקודש. לא לטהר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. עומדת היא במקום הזוהמה והמותרות המגושמות, ומבקשת את ביצורה ואת שליטתה והתגברותה על כל תוכן קדוש והתערבות עמו בכל האפשרות. זהו פשרה של העבודה זרה שהופיעה בישראל ובין העמים, שלא היו בשלים דיים לקבלת אמונה טהורה וחדירתה לחיי המעשה. ממשיך הרב וכותב את הדברים הבאים. גדולה ממנה, מחרפת העבודה זרה, היא הרשעה הצפונה הארסית של אמינות. היא מחפשת לפינה בעצם הקודש. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, ואת כל הנטיות הרשעיות האוחזות בגוף הגס, ולעלות עמו אל הקודש. בדברי הרב זצ"ל מבואר שיסוד אמינות החל אצל קין, שהיה מלא שנאת רצח לאחיו, ותועבות אחרות מילאו את ליבו, ובכל זאת ניסה להקריב קורבן אל השם. בהקרבת הקורבן רצה קין לבסס את זכות האחיזה בקודש, אך לא לנטוש את תועבותיו. הדורות הבאים גילו את אותה תועבה אצל עשיו הרשע, שנודע כשופך דם ומגלה עריות, אך נאבק ללא בושה על ברכתו של יצחק אבינו. תופעה זו בהיקף העולמי התגלתה בדת הנוצרית, אותה דת שניסתה לגזול את התנ"ך ואת שם הקודש של ישראל, ועם זאת להתנער מכל החובות הדתיות שחייבה אמונת הקודש בחיי המעשה. הנצרות הסתפקה בדברים גדולים על מוסר רוחני, אך ויתרה על המוסר המעשי. במקום מצוות המילה לעורלת האדם, דיברו הנוצרים על מילת הלב. במקום ריכוז הקודש בארץ אחת ובעם אחד, זממו לפזר את הקודש בכל העולם ובכל בני האדם, בין אם הם ראויים לכך ובין אם לאו, ובלבד שיכריזו בהבל פיהם על אמונתם באותו האיש. כמו קורח בזמנו, שטען כי כל העדה כולם קדושים, טענו גם הם בשם כל האדם, כולכם קדושים, כולכם בנים לשם, אין הפרש בין עם לעם. אין יותר עם קדוש ונבחר בעולם. כל האדם הוא קדוש ושווה. זאתי הקורחות האנושית, בהמשך של קורח, שהיא הקיינות, על שם קין, החדשה שממנה סובל האדם. הופעתה של הנצרות אחזה בשורש שיצא מתוך ישראל אב הקודש, בתקופת המשבר הקשה, כאשר כשל כוחו הרוחני, ובתוכו הופיעו סוטים מדרך האמונה. היה זה ישוע הנוצרי משמו, תלמידו של אחד התנאים הגדולים, רבי יהושע בן פרחיה, זכרו לברכה, שמרד ברבותיו והכשיר את הדרך לאמונת המינות החדשה. קרקע פורה למעשיו שימשה האווירה הקשה ששררה בארץ. השתלטות הרומאים על הארץ בשלטון הרשע של הורדוס, שהשפיע על הנעשה בירושלים עיר הקודש, במקדש ואפילו בסנהדרין. באותו זמן חיפש העם מקורות רוחניים אחרים שיוכל להישען עליהם, שאינם קשורים למקדש, לסנהדרין או לירושלים, שנפגעו על ידי כוחות הרשע. באותו זמן פעלה בארץ כת האיסיים, שהאמינה בפתרונות קסם שיבוא על ידי עליית הפרט המתרחק מחיי החברה ועוסק בתארתו האישית ובניקיון כפיו. הייתה זו דרך שהאמינה וחינכה להאמין באפשרות הופעת מלכות שמיים ללא הזדקקות לבניינו הלאומי של עמנו. כל זאת בניגוד לדברי התורה והנביאים, שקבעו כי אין מושב ומכון לשם בארץ ללא עם ישראל. כך נאמר בתורה, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם. וכן נאמר בפרשת האזינו, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. ובדברי הנביאים נאמר, אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. ובישעיה נאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. המשיך אחריו ירמיה הנביא ואמר, ונקראה ירושלים כיסא השם. על הטענה המרושעת, כי בגלל חטות ישראל עזב השם את עמו ופנה אל גוי הארץ, יש להזכיר את דברי התורה שקבע כי השם שוכן איתם בתוך טומאותם. וכן המשיכה התורה בשירת האזינו ואמרה, כי הדין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו. וכן נזכר בדברי הנביאים בישעיה, ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני, ובתשובת השם נאמר, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולה ברחמתך. וכן נאמר על ידי ירמיהו, אם ימדו שמיים ממעל, ויחקרו מוסדי ארץ מתחת, גם אני אמאס בכל זרע ישראל, על כל אשר עשו נאום השם. ישוע הנוצרי, שנקרא כך על שם עירו נצרת, החל את פעולתו בין כת האיסיים שנהגו לטבול בירדן לשם טהרה, ולחיות במדבר רחוקים מחיי החברה. ובהמשך הדורות קידשו הנוצרים מנהגים אלו, והם חייבו את מאמיניהם לטבול במים, וכן ראו את קדושיהם בנזירים מחיי הציבור. מאוחר יותר ניסה אותו האיש לפרוס את השפעתו בתוך ירושלים ובערי ישראל, כשהוא מצליח לקצור פירות השפעה בעיקר בקרב דלת העם, אלו הריקים מתורה ורחוקים מהבנת היהדות באמיתתה. לאחר שנתברר מעל לכל ספק כי הסית והדיח בדבריו לעבודה זרה, ועסק במעשה כישוף האסורים באיסור מוחלט על פי התורה, דנה אותו הסנהדרין למיטה כדין מכשף, מסית ומדיח. חכמי הסנהדרין, שלא הורשו לדון דיני נפשות, מסרו את דינו לנציב הרומאי, והוא מיהר לבצע את גזר דינו בסגנון הרומאי של הריגה על ידי צלב. וכך נתקדשה הצורה הזאת על ידי הנוצרים, המאשימים את ישראל בהריגתו של אותו האיש, כאשר כל אחד יודע כי אין בתורה ולא הייתה מעולם מיטה בדרך של צליבה בדת ישראל. לאחר מותו ניסו חסידיו בדורות הראשונים להרחיב את השפעתם על בני עמנו, ולפיכך ניסו בעורמה להשאיר את מצוות התורה על מנת שיתקבלו דבריהם. כאשר הבינו כי גם העם הפשוט ביותר ימען בהחלט לעבור על מצוות התורה, ומתוך השקפתם על טשטוש הבחירה בין ישראל לאומות העולם, נמנעו מכל שותפות עם העם היהודי במאבקו הקשה עם הרומאים. אפילו בשעת חורבן הארץ, כאשר שרפו הרומאים את המקדש, עמדו מנגד ולא הזדהו עם צרותיהם של ישראל. כאשר נוכחו בכישלונם להשפיע על בני עמנו לקבל את אמונתם, הפכו לשונאים בנפש לכל הקשור לייחוד והקיום הלאומי של ישראל. מכאן ואילך החלו לחפש את מאמיניהם בקרב הנוכרים, שעצם האמונה באל אחד והדיבורים על חסד ורחמים קסמו להם, בו בזמן שבאותה תקופה החלה האלילות להתמוטט בדרכה מסואבת. את הצעד האחרון לניתוק הקטע הרורה מהיהדות עשה מומר יהודי שקבע כי אין צורך עוד בשמירת מצוות, והתקדשותו של האדם וזכותו לחיי נצח תלויים אך ורק באמונתו ותואר ליבו. קלות זו שבה ניתן למחות את כל העבר ולזכות לתיקון כללי, משכה אליה המוני מאמינים. בדרך אבסורדית קבעה הנצרות את בירתה החדשה ברומא, מרכז השלטון הנוכרי והאלילי, שעל ידי שליחיה נהרגו ונרדפו ראשוני מאמיניה. על הסיבה שעל פיה הסכימה השגחה לתת הצלחה זמנית לדת הנוצרית במרחבי העולם, כתב הרמב״ם בהלכות מלכים את הדברים הבאים: אף ישוע הנוצרי שדימה שהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל, מושיעם, מקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב, לפזר שריתם, להשפילם ולהחליף התורה, ולהטעות את רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי השם. אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. כל הדברים האלה, ממשיך הרמב״ם, כל הדברים האלה של ישוע הנוצרי ושל זה ישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן העולם כולו את להאמין בשם ביחד, שנאמר כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלה באיים הרחוקים ובעמים רבים ערלי לב. והם אומרים, דברים נסתרים יש במצוות ואינם כפשוטם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, אומר הרמב״ם, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם מתאו. אלו דברי הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י' הלכה ד', שדרך אגב ברוב הדפוסים של הרמב״ם איננו מופיע בגלל הצנזורה הנוצרית. בדבריו מבאר הרמב״ם כי התפשטות הנצרות עזרה לפרסום התנ״ך, התורה והמצוות, ועניינו ושליחותו של עם ישראל בכל העולם. אמנם הנוצרים רדפו את עמנו באף וחמה, וניסו בכל כוח לאבד את זכרו ולפגוע באמונתו, בניסיונות כפייה איומים ונוראים, מאז ועד ימינו בשואה הנוראה באירופה. וגם אתה, במדינת ישראל, הם מנסים בדרכים שונות ומשונות להכשיל את כוחנו ולחלק את ארצנו. אולם כל זאת ללא הועיל. הצלחתה של הנצרות התגלתה בימי הגלות המרים של עם ישראל, אולם ככל שהתקרבה העת לחזרת ישראל לארץ ולהקמת קוממיותו מחדש בארצו, התקרבה בצעדי ענק קריסתה הכוללת של הדת הנוצרית. ביות אמונתה של הנצרות מבוססת על התיאוריה, על פיה הם הנוצרים מחליפים את עם ישראל, ועל כן גורלו של ישראל נחץ לסבל ולגלות נצחית, מהווה תקומת ישראל בימינו, בארץ כולה ובמיוחד בירושלים עיר הקודש, מכה ניצחת לאמונה הנוצרית, המבטלת את כל בניינה הרעוע של אמונה זו. כך יש להבין עד היום את ניסיונותיהם החוזרים ונשנים של הנוצרים לנשל את היהודים מהארץ בכלל ומירושלים עיר הקודש בפרט. ואומנם רבות מחשבות בלב איש, אך עצת השם היא תקום. כי בחר השם בציון יבא למושב לו, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. אשרנו שזכה דורנו לראות בתקומתה של מדינת ישראל, אחרי גילויי התועבה והרשע של עמי הנצרות, הנאורים במרכאות כפולות, אלו ששיתפו פעולה עם הנאצים במעשה הטבח הזוועתיים של אירופה בתקופה האחרונה. כל זאת כפרק אחרון בעלילה של מסורת בת שנות אלפיים של עינויים, גירושים, רדיפות, השפלות, ומפעם לפעם גם פוגרומים נוראים. הדת הנוצרית ומאמיניה כתבו דף שחור בתולדות האנושות, החל מעלילות הדם המתועבות, ובהמשך עינויי האינקוויזיציה במרתפים האפלים, שהסתיימו לרוב בעלה למוקד בראש חוצות של אלפי יהודים, גירושים לאלפים מכל ארצות אירופה, מסעי הצלב שמחקו בשם החסד קהילות שלמות מעל פני אדמה, גזרות תח ותת בפולניה, הפוגרומים ברוסיה הצארית, גזרות הקנטוניסטים ועוד ועוד. אין קץ לנחלי הדמעות שנשפחו בעטייה של אותה מפלצת הנקראת דת האהבה. נחתם אבון הארץ ולא תוכל עוד לחסות על הרוגיה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו, והייתה לה שם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כך מבררים לנו דברי הנביאים, כי אחדות השם והמלכות בציון הם עניין אחד. מי ייתן ויזכנו השם לראות בעינינו ולשמוח בליבנו על גילוי מלכותו בארץ הקודש, לדור ודור ולנצח נצחים. אמן כן יהי רצון.